Oh, on a pris. Donc, לפתוח מצלמות. בסדר? שיביא מצלמות פתוחות. בסדר? אוראל, שילו, בסדר? יכולים לפתוח?
כן, אני פתחתי.
אוקיי. טוב, בואו נתחיל. הפעם הקודמת סיימתי, או כמעט סיימתי, את הדיון של היחס בין הלכה לבין עובדות. והקטע האחרון של הדיון הזה עסק בדרך קבלת ההחלטות על ידי מומחה ועוסק, או דיין. והטענה הייתה שבניגוד למודל המקובל ביחס לעבודה בין שני אלה, שהוא מודל דו-שלבי, ואת המומחה נותן את העובדות, והדיין או הפוסק קובע מה הנורמות שחלות על העובדות האלה, המודל האמיתי או הריאלי הוא מודל של שלושה שלבים, לא של שני שלבים. יש באמצע עוד שלב, והשלב הזה הוא בעצם הקביעה של הרף, המושגי הרלוונטי. כשאני מדבר על מהירות מותרת בכביש, אז המומחה יכול לתת לי גרף של סיכון כפונקציה של המהירות, אבל זה לא מספיק בשביל לקבוע מה מותר ומה אסור. צריך לקבוע רף מושגי שאומר ממתי זה מסוכן, איזה אחוז סיכון נחשב מסוכן בעניין זה. ולכן הקביעה האם מהירות מסוימת היא מסוכנת או לא, שלכאורה נראית לנו כקביעה עובדתית, היא בעצם לא קביעה עובדתית, היא קביעה נורמטיבית. ולכן את הקביעה הזאת צריך לעשות, מה שקראתי, המכריע הערכי, ולא המומחה. ואחרי שקובעים שהמהירות הזאת מסוכנת, עכשיו יבוא הפוסק בשלב השלישי, ויגיד, אוקיי, במהירות מסוכנת אסור לנסוע. זאת קביעה נורמטיבית טהורה. אתה שומע? אז זאת בעצם הייתה הטענה על קצה המזלג. תליתי את זה בשתי תופעות פילוסופיות, אחת מהן זה הכשל הנטורליסטי, הפער שיש, הפער המהותי, שיש בין עובדות לבין נורמות, שאי אפשר לגזור נורמות מעובדות, תמיד צריך להיות איזשהו כלל מתווך או כלל מקשר, ולכן הקביעה של המומחה לעולם לא תספיק כדי לקבוע מהי הנורמה שחלה במצב כזה, וזה ההבחנה בין השלב הראשון והשלישי. ולמה צריך את השלב השני באמצע? זה בגלל פרדוקס הערימה. דיברתי בקצרה על פרדוקס הערימה, אמרתי שכדי לקבוע מושגים שהם מושגים עמומים, פאזי מה שנקרא, פאזי קונספט, אז אתה חייב בעצם להעביר איזשהו רף לצורך השימוש שאתה עוסק בו. אז אם אני שואל, ממתי עובר נחשב כבן אדם? אז אני אומר, הרופא יכול לסרטט לי איזשהו גרף של איזה פונקציות יש לעובר בכל גיל שבו הוא נמצא, שאליו הוא מגיע. אבל בסופו של דבר, כשאתה שואל אותי ממתי זה בן אדם, אין לזה תשובה פשוטה. אתה יכול להגיד, יש לו, הוא 0.1 בן אדם אחרי חודשיים הריון, הוא 0.2 בן אדם אחרי חודשיים וחצי, הוא 0.5 בן אדם אחרי 4 חודשים, הוא 0.8 בן אדם אחרי 8 חודשים, הוא בן אדם כשהוא נולד. מין איזה גרף כזה, לא משנה. אוקיי? עכשיו, איפה בדיוק, ממתי אני אקרא לו בן אדם, זאת הכרעה מושגית שהיא לא נוגעת לעובדות, היא לא עניינו של המומחה, של איש המקצוע, היא בעצם קביעה ערכית. אתה, לצורך הדיון של הפלה, למשל, צריך לקבוע מי נקרא בן אדם לצורך הדיון הזה, או מה הרף של המושג בן אדם לצורך הדיון הזה. מה שעומד בתשתית של הצורך הזה לקבוע הרף, זה מה שקראתי פרדוקס הערימה, שהוא בעצם מאפיין כל מושג יומיומי, כמו ערימה, קרח, אחרי הצהריים, צבע אדום, מה שאתם רוצים. זאת אומרת, כל מושג יומיומי שתיקחו, אפשר להציג אותו על פני רצף, ולהראות שבעצם אי אפשר לדבר במונחים האם זה שולחן או שזה לא שולחן. אתה יכול לדבר כמה שולחניות יש באובייקט הזה. או אתה לא יכול לדבר על השאלה אם משהו הוא ערימה של אבני חצץ או לא ערימה. אתה יכול לדבר מה מידת הערימתיות שיש בצבר האבנים הזה. אוקיי? אז כל מושגי היומיום, שנייה אחר. אז ביחס למושגי היומיום, נגיד, אני אומר מושגי היומיום להבדיל ממושגים מתמטיים, אז במושגי היומיום בעצם צריך לדבר על רצף ולא על מושג בינארי. כן ציפור, לא ציפור, כן שולחן, לא שולחן, כן אדום, לא אדום, כן אחרי הצהריים, לא אחרי הצהריים, חשוך, מואר, מסוכן, בן אדם, כל אחד מהמושגים האלה, כולם, עד האחרון, הם מושגים שבעצם חיים על רצף, ואי אפשר להגיד, להבחין בין בני אדם ולא בני אדם, אפשר לדבר מה רמת הבן אדמיות שיש בכל יצור. עכשיו, אבל בהקשרים שונים, אנחנו בכל זאת צריכים להחליט אם משהו קרוי, נחשב בן אדם או לא נחשב בן אדם, או משהו נחשב ערימה או לא ערימה, משהו אחרי הצהריים או לא אחרי הצהריים, בהקשרים משפטיים, בהקשרים רפואיים, בהקשרים אתיים, לא משנה. ולכן אנחנו מעבירים קווים. אנחנו מעבירים קווים, ואנחנו קובעים ממתי זה מסוכן, ממתי זה בן אדם, ממתי זה מחלה, אם אתם זוכרים, דיברנו גם על זה, וכן הלאה. השאלה שרק אני רוצה לסיים בה, כי זה לא הספקתי לגעת בפגישה הקודמת, ואז אני עובר לנושא אחר, זאת השאלה, האם הקו שבו מדובר הוא קו שרירותי? כי אני טענתי, זאת שאלה כבדה, אין לי לתשובה פשוטה. אני טענתי שהעברת הקו, נגיד על גרף המהירויות והסיכונים, העברת הקו לא יכולה להיעשות על ידי מומחה. מומחה לתעבורה לא יכול לקבוע איזה אחוז סיכון ראוי להיחשב מסוכן. זו החלטה נורמטיבית, לא מקצועית ולא עובדתית. האם יש נכון ולא נכון? תגיד, אתם רוצים לקבוע מהירות מותרת בכביש חיפה תל אביב. אז המומחה והטכניון נותן לכם את גרף הסיכונים. במהירות 50 הסיכון להיפגע הוא 0.25%, במהירות 80 הסיכוי להיפגע הוא 0.5%, וכן הלאה, גרף שלם עד מהירות 200, 300 או 800, אוקיי? גרף של סיכונים, עכשיו אני צריך להעביר את הקו, איזה אחוז סיכון יחשב מסוכן, וזה בעצם יקבע את המהירות המותרת. אני שואל האם יש קו אמיתי? אז זה לא המומחה לתעבורה יכול לקבוע את זה, אבל האם ישנה איזושהי מומחיות לקביעת קווים כאלה? או שלא, מדובר בעצם בהחלטה שרירותית, אפשר להעביר את הקו איפה שרוצים, ולכן זה סתם החלטה שרירותית. במילים אחרות, מה שאני בעצם רוצה לשאול, זה את השאלה הבאה. כאשר הפוסק בא אל השלב השני, לא אל השלב השלישי, השלב הראשון נותנים לו את הגרף, השלב השני הוא מעביר קו וקובע זה מסוכן, הוא רואה למטה המהירות שעשיתי 90, עכשיו בקובעו כפוסק הוא אומר מעל 90 אסור לנסוע. כי לנסוע במהירות מסוכנת, אסור לנסוע. אני מדבר על השלב השני, שבו הוא קובע מה נקרא מסוכן לעניין זה. לא שאסור לנסוע במהירות מסוכנת, או תביעה נורמטיבית, אלא מה נקרא מסוכן, אוקיי? זה השלב השני. עכשיו אני שואל, את השלב הזה, הפוסק הוא זה שאמור לעשות, כי הוא מומחה בזה, או כי זאת סמכותו? אתם מבינים את ההבדל?
זאת אומרת, קודם כל זאת סמכות, נראה לי שזאת סמכותו, אבל יש לו גם אינטואיציה לדעתי. המון המון שנים יצאו לו אולי אינטואיציה, יותר מה שלי ול...
אז אתה בעצם אומר כמה דברים פה. אתה אומר, קודם כל, בלי קשר לשאלת המומחיות, ברור שסמכות יש לו. הסמכות מסורה לפוסק נבר סנהדרין כרגע, עזבו אותי פוסקים של ימינו שאין להם סמכות בכלום, אבל תגיד סנהדרין, בסדר? סנהדרין יושבת על המדוכה. אז עכשיו, השאלה היא, מכוח מה פועלת הסנהדרין, כשהיא עושה פעולה או מקבלת החלטה מהסוג הזה, מכוח סמכות או מכוח מומחיות? או אם אתם זוכרים את הדיון שלנו על הסמכויות, האם זאת סמכות פורמלית או סמכות מהותית? זאת אומרת, האם בעצם מישהו צריך לקבוע? בסנהדרין שקובעת את החוק, בסנהדרין שקובעת את החוק, היא זו שבסמכותה לקבוע איפה יעבור הקו. מי אחרת תקבע? מישהו צריך לקבוע. והתחנה האחרונה שקובעת בסוף את האף, זה הסנהדרין. כמו שבית דין שיושב על המדוכה כדי לדון בין שני אנשים שבאים להידיין בפניו. אז בית הדין צריך גם לקבוע מה היו העובדות. רק אחרי זה הוא קובע מה הנורמות שחלות על העובדות האלה. קודם כל צריך לקבוע, הייתה הלוואה, לא הייתה הלוואה, נפרעה הלוואה, לא נפרעה הלוואה. אחרי זה הוא יקבע, אם הייתה הלוואה ולא נפרעה, הדין אומר שאתה צריך לשלם. זה צריך לפרוע. זה דין. אבל אני מדבר על העובדות, לא על הדין. האם הייתה הלוואה והאם היא נפרעה? בתחום הזה, הדיינים לכאורה, זה לא בסמכותם, הם לא מומחים לתחום העובדות. לברר מה היה, תשלח בלש פרטי. הוא מתמחה בבירור עובדות. הדיינים הם מומחים בהלכה. אז בזכות מה, יש לדיינים את המנדט לקבוע את העובדות הרלוונטיות, אם הייתה הלוואה או לא הייתה הלוואה ומה הפיראון, התשובה היא בזכות הסמכות. כי בסופו של דבר, הם אלה שצריכים לקבל את ההחלטה. החלטה כזאת כרוכה גם בקביעות עובדתיות. כיוון שלהם יש את הסמכות לקבל את ההחלטה, ממילא יש להם גם את הסמכות לקבוע את הקביעות העובדתיות. לא בהכרח בגלל שהם מומחים לזה, אלא פשוט בגלל שהם הגורם שאמור לקבל את ההחלטה. עכשיו, יכולים להיעזר במומחים והכל, אבל בסוף בסוף הם צריכים להחליט את דעתו של איזה מומחה לקבל, והאם לקבל דעה של מומחה, הכל החלטה שלהם, למרות שהם לא מומחים. זאת אומרת שקודם כל, הגורם שמקבל החלטות מוסמך גם לקבוע את העובדות שנוגעות להחלטות האלה. אגב, כך זה גם בבית משפט כמובן. בית משפט באים לפניו מומחים מטעם התביעה ומטעם ההגנה, ומטעם ההגנה ומטעם ההתקפה, אוקיי? עכשיו המומחים כמובן חלוקים ביניהם, האם האיש היה שפוי או לא היה שפוי, אוקיי? מי יקבע?
השופט.
שופט? מה, הוא פסיכיאטר יותר טוב מהפסיכיאטר של ההגנה ושל ההתקפה? למה הוא יקבע? הם מומחים, שניהם מומחים יותר גדולים ממנו.
כי הסמיך אותם, מה זה?
בגלל שמה לעשות, הוא צריך לקבל את ההחלטה. מי אחרת יקבל את ההחלטה? מי שתיתן לו את הסמכות לקבוע את העובדות, לא יוכל גם לקבל את ההחלטה, נכון? לכן בסוף בסוף, גם ההחלטה העובדתית, המקצועית, בסופו של דבר מגיעה לידיו של, של השופט, של המכריע הנורמטיבי. ואותו דבר בהלכה. לכן ברור שמעבר לכל, קודם כל, לפוסק ישנה סמכות לעשות את זה. כי בלי שהוא יוכל להעביר את הקו, הוא גם לא יוכל לפסוק את ההלכה. וכיוון שסמכותו לפסוק את ההלכה, אז ממילא, מכללה, נמסרה לו גם הסמכות להעביר את הקו. בדיוק כמו שראינו קודם בבית משפט. זה ברור. השאלה אם יש פה משהו מעבר לזה. זאת סמכות פורמלית. השאלה אם יש פה גם סמכות מהותית, כמו שדיברנו, כמו של מומחה. או במילים אחרות, האם יש לפוסק או לדיין אינטואיציה שעוזרת לו להגיע לקו הנכון, בסיכוי גבוה, נגיד, יותר מאשר אנשים אחרים. אבל זה, יש עוד שאלה קודמת. השאלה אם יש קו נכון. בהנחה שיש קו נכון, אפשר לשאול עוד שאלה, האם הדיין יוכל לקלוע אליו בסיכוי גבוה יותר מאשר אני? אבל קודם כל השאלה בכלל, האם יש קו נכון? אז אני רוצה טיפה לגעת בשאלה הזאת. תראו, יש, נגיד, לא יודע אם יש קו נכון, אבל יש תחום נכון. אני חושב שעל זה כולם יסכימו. זאת אומרת, ברור שלנסוע בכביש חיפה תל אביב במהירות 200 קמ"ש, זה מעבר למהירות המותרת. זה נראה לי נכון, לא קביעה שרירותית. זה קביעה אמיתית. מצד שני, ברור שהמהירות המותרת צריכה להיות גבוהה מ-20 קמ"ש. כי ב-20 קמ"ש אתה תגיע מחיפה לתל אביב ב-5 שעות, אפילו יותר קצת. לא, לא, זה לא מעשי, זה לא הגיוני, אין בזה שום היגיון. לכן נדמה לי שאני סוגר פה משני צדדים על איזשהו תחום שבתוכו אמור לעבור הקו הנכון. אי אפשר להגיד, מה שאני רוצה לטעון זה, שאי אפשר להגיד שהקביעה הזאת היא שרירותית לחלוטין. יכול להיות שאין קו חד נכון, יכול להיות שיש תחום נכון, אבל יש גם קווים שהם לא נכונים. זאת אומרת, יש מהירויות שאם אתה תקבע אותן, אז תהיית. עכשיו, בתוך התחום הזה, נגיד בין 40 ל-130, או בין 50 ל-130 בכביש חיפה תל אביב, אולי אין תשובה נכונה, ואולי אפילו שם יש תשובה נכונה מדויקת, או הכי נכונה, אוקיי? אני לא יודע. אבל זה לא נכון שזה לגמרי שרירותי. עכשיו, בהנחה שישנו קו נכון, זאת הנחה, שאני לא יודע לבסס אותה, ואני לא בטוח שהיא נכונה. כי עוד פעם, גם בשאלת הנכונות אפשר הרי להעביר גרף. זה נכון במידה 0.1, נכון במידה 0.2, אז אתה יכול להגיד 50 זה נכון במידה 0.1, 130 זה נכון במידה 1.5, אם תרצו. אני מחפש את האחד, איפה נמצא האחד, אוקיי? אז יכול להיות שאין באמת דבר כזה נכון, יש רמות שונות של נכונות, בשאלה באיזה רמה אני מעביר את הקו. אפילו במטה הדיון הזה, כן, לגבי הנכונות, גם שם אני יכול להפעיל את הלוגיקה הרציפה, את הפאזי לוג'יק הזה שתיארתי קודם. אבל גם אם יש קו נכון, ממש, עדיין השאלה, האם הפוסק פועל פה מתוך איזושהי אינטואיציה, ויש לנו אמון שהוא בסיכוי גבוה יחסית צודק, זאת אומרת, קולע לקו הנכון, או שלא, זה נשאר בתחום הסמכות הפורמלית, אין פה, אין לו שום יכולת להגיע לקו הנכון, גם אם יש קו כזה, אין לו שום יכולת להגיע לקו הנכון, אבל כיוון זה בסמכותו, אז הוא זה שיצטרך להעביר את הקו. ואת זה אני משאיר כשאלה פתוחה, אני לא יודע לענות עליה. יש כאלה שיאמרו, ואגב, זה לא, אפשר לדבר פה בשפה של דאס טיילר, כן, שיש לו איזה דעת תורה שהוא אומר, נראה לי ש-80 כמה זה המהירות הסבירה בכביש חיפה תל אביב. אבל בשביל לקרוא לזה דאס טיילר, אתה צריך להניח שיש קו נכון. ואם יש קו נכון, השאלה, הטענה שיש לו דאס טיילר אומרת שיש לו סיכוי גבוה להגיע, לקלוע אל הקו הנכון. אבל אתה הנחת שיש קו נכון. וגם אחרי שאתה מניח קו נכון, הטענה לדאס טיילר הזאת, מי אמר? יכול להיות שבאמת מדובר פה רק בסמכות פורמלית, ולא במיומנות, כן, לא ביכולת לקלוע לקו הנכון, אלא בגלל שאצלו הסמכות, אז הוא זה שיקבע את הקו. אני רק רוצה להעיר שהמושג דאס טיירה נראה לנו, לי, נראה לי תמיד מפוקפק, מטאפיזי ומיסטי וחסר בסיס ממשי, אבל, כן, הרבה פעמים מביאים בהקשר הזה את תביעות עינה של תלמיד חכם. תלמיד חכם יש איזה תביעות עין, כך אומרת הגמרא. אבל זה לא נכון, הגמרא לא אומרת את זה. הגמרא אומרת שמשיבים עבדה לתלמיד חכם בתביעות עין. ותלמיד חכם שבא לבקש עבדה ממני שמצאתי אותה, לא צריך לתת לי סימנים. אני יכול להחזיר לו את העבדה גם בלי סימנים, אם בתביעות העין שלו הוא אומר לי, כן, זאת העבדה שלי. אני איבדתי, אני הבעלים. אבל הסיבה לזה, מה שהגמרא אומרת שם, זה בגלל שאנחנו לא חושבים שתלמיד חכם משקר. לא בגלל שלתלמיד חכם יש תביעות עין, ולהדיוט אין תביעות עין. לכולם יש תביעות עין לחפצים שלהם. הם יודעים לזהות את החפצים שלהם. מי שלא תלמיד חכם, יש לנו חשש שאולי הוא משקר. זה לא המושג תביעות עין של תלמיד חכם, שכל כך שגור בישיבות, הוא כמובן שימוש. זה לא המושג שהגמרא מדברת עליו, שמדברת על תביעות עין של תלמיד חכם. פעם מדברת על תביעות עין של כל אדם על רכושו. תלמיד חכם, יש לנו אמון שהוא אומר שיש לו תביעות עין, שהוא לא משקר. טוב, בכל אופן, אבל מה שאני רק רציתי להעיר, ובזה אני מסיים את הקטע הזה, זה ש... זה שהדיון הזה הוא לא רק בתחום ההלכתי. המושג דאס טיירה משליך אותנו ישר להקשרים תורניים, הלכתיים, דתיים וכדומה. אותה שאלה יכולתי לשאול על שופט, מחוקק, קצין תעבורה או מנכ״ל משרד התחבורה, לא יודע, מי שקובע את הכללים האלו. גם שם יכולתי לשאול אותה שאלה. כשהם קובעים את המהירות המותרת בכביש, 90 קמ"ש, האם זה בגלל שזה באמת להערכתם, זה באמת הקו הנכון, יש בכלל קו נכון, או שאין קו נכון? וגם אם יש קו נכון, השאלה היא מנגנון הקביעה שקבע המחוקק, או שמינה מומחים ופקידים וכו' שיקבלו את ההחלטה, הוא באמת מנגנון קביעה אופטימלי, במובן הזה שיש סיכוי גבוה שהוא קולע לאמת, יותר מאשר אם אני אחליט סתם לקבוע משהו, או שלא, זה רק עניין של סמכות פורמלית. זאת אומרת, אם יש להם דעה סתירה, למנכ"ל משרד התחבורה ולמומחים מהטכניון ולשילוב שלהם. זאת שאלה גדולה. כי היה מקום לומר, שאם אתה מתחכך הרבה בנושא הזה, בסוף אתה מקבל כן איזושהי תחושה מה נכון לעשות. יש, אני חושב שיש, יש איזושהי תחושה כזאת אצלי לפחות, שבנושא שבו התעסקת הרבה, גם במקומות שבהם צריך רק להעביר קו, שזה לכאורה החלטה שרירותית, אתה תקבל את ההחלטות, בסיכוי יותר גבוה, תקבל את ההחלטות הנכונות. יש משהו בהתחככות עם התחום הזה, שאיכשהו מפתח אצלך את האינטואיציה, שאומרת לך מה נכון להחליט, בסיכוי מסוים, לא אין ודאות, אוקיי? ואגב, זה מחזיר אותי חזרה לתחילת הדרך, שאני שאלתי למה שמים פרופסורים מהטכניון כדי לקבוע את המהירות המותרת בכביש. תשובתי עכשיו היא שיש בזה היגיון מסוים. כי אם הם מתעסקים הרבה עם בעיות תעבורה, יכול להיות שהם פיתחו איזשהו חוש ריח, איזה מהירות באמת מותר, ראוי לקבוע כמהירות מותרת. למרות שזה לא בתחום מומחיותם, כי זה לא שאלה עובדתית. אבל עדיין מי שמתעסק בתחום מסוים מקבל איזשהו חוש ריח לגביו. יכול להיות שהם יודעים להריח יותר טוב מאחרים, איפה באמת נכון להעביר את הקו. כל זה כמובן בהנחה שיש קו. אם אין קו אז אין, אבל אם יש קו, אז יש מקום לדון במושג דאס תירה, לא רק בהקשר התורני, דתי, יהודי, או מה שלא יהיה. אותן שאלות עולות גם מחוץ לעניין. ותבינו שמשום מה בעולם הדתי לדבר על דאס תירה, לא מה זה משום מה, בעיניי ככה, זה נשמע כמו איזושהי פנאטיות מיסטית חסרת בסיס. אבל אותם דיבורים עצמם מופיעים בחברה חילונית למהדרין. אותם דיבורים שהבאתי בשיעור הקודם, של אלה שאומרים שאגודת הפסיכיאטרים האמריקאית קובעת האם הומוסקסואליות היא מחלה או לא. זו אותה אמירה. זו טענה שיש להם דאס תירה. כי בעצם הרי אין הגדרה אובייקטיבית למחלה. מה תגיד נכון, אבל יש להם איזשהו חוש ריח שמתפתח אצלם, שעוזר להם להעביר את הקו, והם אומרים שהומוסקסואליות זה מתחת לקו, זה לא מחלה, אוקיי? כן, אני מתאר את זה סתם, אין פה באמת קו, אבל רק כדי להמחיש את הקשר לדיון שלנו. כך שהסתמכות על מומחים בהרבה מאוד הקשרים, בעצם אומרת איזושהי אמירה מהסוג של דאס תירה. למרות שזה נשמע נורא פנאטי, דתי וחשוך ולא נכון. אז זה אוניברסלי, ויש לדון, יש את זה או אין את זה, יש מקום לדון. טוב, פה אני מסיים את הפרק הזה של הדיון שלנו. עכשיו, אני רוצה לדבר על פסיקה, זה הנושא הבא. איך פוסקים, תפקידו של הפוסק, כולה וחומרה, מה זה כולה ומה זה חומרה, מה בעצם עושה פוסק? אז אני אתחיל אולי עם תחושה. הרבה פעמים, ברוב הפעמים למעשה, כשאני קורא תשובות או מאמרים הלכתיים, יש לי איזושהי תחושה שהם לא עובדים נכון. כי אני אביא אולי דוגמה שבה שם נפל לי הסימון פעם ראשונה, זה היה מאמר ששלחתי למקור ראשון, או תגובה ששלחתי למקור ראשון, התפרסמה שם כתבה על החלטה של רבני ורבניות בית הלל, לגבי קדיש יתומה. האם לאישה מותר להגיד קדיש בבית הכנסת? אז כשהם ישבו על המדוכה, לא משנה, לא יודע מה היה קרה כשהם ישבו על המדוכה, כשהם כתבו את התשובה שלהם, אז מה שהיה כתוב שם זה כך, בעצם הם התחילו להביא מקורות שבהם רואים שנשים אמרו קדיש, והשואל בשו"ת צנצנת המן סיפר שסבתא שלו אמרה קדיש בבית הכנסת, וכל מיני דברים יעשו לזה, ולכן נראה לנו שיש מקום להקל, ואפשר, אישה יכולה להגיד קדיש, אני קצת מקצין את זה, אבל זה היה רוח הדברים. ושקראתי את הדיון הזה, או את התשובה הזאת, אז המבנה, לא המסקנה שלה הפריע לי, המסקנה לגמרי הזדהיתי. מה שהפריע לי זה המתודולוגיה, או צורת הטיפול. ובעצם סיימתי את התגובה שלי שם בעיתון, אמרתי, אם השאלה הזאת הייתה מגיעה אליי, הייתי כותב תשובה נורא פשוטה. ברור שמותר, כי אין שום סיבה לאסור. ובזה הייתי מסיים. זהו, לא צריך להגיד מילה יותר. לא שוט צנצנת המן, ולא שיטת השואל בשוט צנצנת המן, ולא מה אמרה, מה עשתה סבתא של החוות יאיר. זה לא מעניין את אף אחד. אין שום סיבה לאסור, ולכן זה מותר. יודעים, יש עקרון החוקיות בתורת המשפט. מה זה עקרון החוקיות? עקרון החוקיות אומר שלרשות, לשלטון, כל מה שלא הותר הוא אסור. לאזרח, כל מה שלא נאסר הוא מותר. נקודות המוצא של הרשות ושל האזרח הן הפוכות. למה? כי הרשות כשהיא עושה פעולה היא תמיד פוגעת בזכויות של אנשים. תמיד, כל פעולה של רשות פוגעת בזכויות של אנשים. כל פעולה, ללא יוצא מן הכלל. וברגע שאת פוגעים בזכויות של אנשים, אתה צריך סמכות לעשות את זה, אתה צריך מנדט לעשות את זה. לכן לרשות אסור לעשות כלום, אלא אם כן היא הוסמכה לעשות את זה. אם היא לא הוסמכה, אז אסור לה. אצל האזרח זה עובד הפוך. אם אתה רוצה לאסור משהו על האזרח, אז אתה צריך להביא סימוכין או נימוקים לעניין הזה. כל עוד אין, אז הכל מותר לי, אף אחד לא יכול להגיד לי מה לעשות. אני עושה מה שאני רוצה. אם אתה רוצה לאסור עליי משהו, חובת הראייה היא עליך. כל מה שלא נאסר עליי, הוא ברירת המחדל היא שהוא מותר. זה עקרון החוקיות. גם בהלכה זה כך. בהלכה כל דבר שלא נאסר הוא מותר. חובת הראייה בדיון אם משהו מותר או אסור, היא לעולם על האוסר, תמיד, ללא יוצא מן הכלל. בכל הדיונים כולם, חובת הראייה תמיד על האוסר. תמיד. למה? כי כל פעולה שאני עושה מותר לי לעשות, אלא אם כן ההלכה אוסרת. אם אתה רוצה להגיד שההלכה אוסרת, בוא תראה לי איפה היא אוסרת. אם תראה לי, אז אסור, אני מבין. אבל אתה צריך להראות לי שמשהו אסור כדי לאסור. אני לא צריך להראות לך שמשהו מותר כדי להתיר לי לעשות את זה. להפך, אם לא הראית לי מקור שאוסר, אני לא צריך לדבר איתך. נטל הראייה הוא עליך. בסדר? זאת אומרת, עכשיו מה אני אומר בעצם? זאת התשתית הראשונית לעבודתו של פוסק. כשפוסק ניגש לשאלה הלכתית, נקודת המוצא שלו צריכה להיות, קודם כל, מותר. זה הכל, קודם כל זה מותר. עכשיו בוא נראה, יכול להיות שיש איזשהו מקום הלכתי שאוסר את זה. אבל בשביל זה, אני צריך לחפש מקורות הלכתיים, מבוססים, תקפים, שאוסרים את זה. עכשיו זה יכול להיות אסור מצד לא תתגודדו, או אסור מצד לא תכונם, או אסור מצד, לא יודע, מנת בענת דחד יומה, לא משנה כרגע מה. אין לי בעיה, תן לי פה את כל הסעיפים, מצוות דאורייתא, מצוות דרבנן, איסורים דאורייתא, איסורים דרבנן, זה פחות או יותר הכל, אולי אתם רוצים מנהגים, ותגיד לי בשאלה שאני שואל אותך, איזה מהסעיפים האלה נוגע לשאלה? אם אין שום סעיף שנוגע לשאלה, הדיון יסתיים, לא צריך לערוך את הדיון. מותר נקודה, התשובה צריכה להיות מותר. זה מזכיר לי סיפור על מרק טוויין שחביב עליי מאוד, טיפוס חריף. מרק טוויין קיבל פעם מכתב מקורא זוהם שלו, שהיה כתוב בו רק מילה אחת, אידיוט. במכתב שהיה כתוב בו אידיוט. אז הוא ענה לכותב, הוא אמר לו, תשמע, אני כבר ראיתי בחיי מכתבים שהכותב שכח לחתום למטה, אבל זה פעם ראשונה שאני רואה מכתב שיש רק את החתימה בלי התוכן. כן, זה מכתבים עם, 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 עם מילה בודדת. אז תשובה לשאלה שלא מצאתי שום סעיף הלכתי רלוונטי שיכול לאסור שם משהו, לא אמורה להכיל יותר ממילה אחת. מותר, זה הכל. מי שמתיר לא צריך נימוקים. רק מי שאוסר צריך נימוקים. עכשיו, כשאתה רוצה לבדוק את השאלה של קדיש יתומה, אז קודם כל תראה לי שיש שאלה, קודם כל מותר. עכשיו, תגיד, אתה רוצה לטעון שאולי לא, שיש במה לדון, אז בוא תראה לי. במה יש לדון? בוא נראה. אתה יכול להביא לי מצוות דאורייתא, איסורי דאורייתא. מצוות דרבנן, איסורי דרבנן או מנהגים, אני לא יודע בדיוק. זה פחות או יותר אוסף סוגי המקורות שאתה יכול להביא כדי לעורר דיון. עכשיו, אם אתה לא מוצא אחד מחמשת המקורות האלה שיעורר פה דיון, אז אין דיון, אנחנו נשארים עם מותר וזה הכל. עכשיו, מה שקרה זה שהם לא הביאו שם בשום שלב את הסעיפים שבהם צריך לדון כדי להתיר או לאסור קדיש יתומה. באיזה איסור זה אמור להיות כרוך? או ביטול עשה, או מה? דרבנן, דאורייתא, מה? הם לא אמרו כלום. אז אם זה לא כרוך בשום דבר, אז למה צריך לכתוב תשובה? אז אין סיבה לאסור, ולכן זה מותר, זה הכל. איך צריך לכתוב תשובה? בקיצור, איך כן צריך לכתוב תשובה הלכתית? כשכותבים תשובה הלכתית, אי אפשר להביא מקורות, לאסוף מקורות, ההוא אוסר והוא מתיר והוא זה והוא ככה והוא מקל והוא מסתפק והוא אני לא יודע, אבל זה לא מעניין את הסבתא שלי, כל המקורות האלה. קודם כל תראה לי שיש על מה לדון. או במילים אחרות, קודם כל תכתוב על הנייר, אגב, זה גם עצה למי שכותב תשובה הלכתית בעצמו. כך צריך להתחיל לעבוד. שלב ראשון, אתה צריך לכתוב על דף נייר את רשימת הסעיפים שבהם יש לדון. תראה אם בכלל יש סעיפים כאלה. יש איסור דאורייתא שנוגע לפה, יש איסור דרבנן שנוגע לפה, מצוות דאורייתא, מצוות דרבנן, מנהג, מה? יש כאלה, אז בוא תשים אותם על הדף. ברגע שתשים אותם על הדף, עכשיו נעבור עליהם אחד אחד, נבדוק את הגדר של האיסור, שיטות הראשונים והאחרונים, סברות לפה, סברות לשם, חילוקים, הבחנות, תקדימים, מה אלה סוברים לגביו, מה אלה סוברים לגביו, נגיע למסקנה, מה אומר הסעיף הזה לשאלה שבפנינו, ואז נעבור לסעיף הבא. ונעשה לגביו אותו דבר, ונעבור לסעיף הבא, נעשה לגביו אותו דבר. אחרי שגמרנו לעבור על כל הסעיפים, עכשיו אנחנו מסכמים וכותבים את השורה התחתונה. מותר או אסור. ספק, לא משנה, כל שורה התחתונה שלא תהיה. זה הדרך לכתוב תשובה הלכתית. עכשיו, אני אתקדם צעד אחד הלאה. מה זה נקרא סעיפים שבהם יש לדון. איזה סעיפים בעצם צריך להביא? אז נגיד, אם הרשב"א כותב באיזשהו מקום שנראה לו שראוי לאסור, מבחינתי זה סעיף שאפשר להתעלם ממנו. אין צורך להביא אותו בתשובה, לא לדון בו אפילו. כי מה שנראה לרשב"א לא מעניין אותי. הרשב"א הוא לא הקדוש ברוך הוא. אם הרשב"א אומר, נראה לי שזה אסור, לא נראה לי שראוי לאסור, זה משהו אחר. כי אז הרשב"א טוען שיש איזשהו איסור דאורייתא או דרבנן שחל על המצב הזה, ולטענתו זה באמת אסור. טוב, עכשיו צריך לבדוק האם הוא צודק, האם חולקים עליו, האם יש חילוק בין המקרה שלנו למה שדיבר הרשב"א. פה מתחיל דיון. אבל דברים, נגיד, הרבה פעמים אתם מכירים דיונים כאלה שאומרים, כן, הרב עובדיה אוסר, והרב זה מתיר, והרב פה זה, והרב זה מסתפק, ויש דעות הפוסקים לפה ודעות הפוסקים לשם, ואף אחד לא מציין על מה הדיון. איזה איסור מדובר, איזה מצווה מדובר, על מה מדובר. אז זה דיון לקוי, כי מה אכפת לי מה כל היהודים החשובים האלה אומרים, אם אין על מה לדון. זה מה שקרה בקדיש יתומה. בקדיש יתומה מה שקרה, הם הביאו בצורה מאוד מלומדת, כל מיני מקורות שעוסקים בזה, זה בכו וזה בכו, זה אוסר וזה מתיר, ואצלנו נהגו ואצלנו לא נהגו, וכל המקורות האלה עד האחרון הם בלתי רלוונטיים בחלוטין. ולא מעניינים את אף אחד, לא אמורים לעניין את אף אחד. כי מה זה מעניין אותי אם החוות יאיר אוסר? אם הוא יביא לי איסור דאורייתא או דרבנן שחל פה, בסדר גמור, צריך לבדוק ולדון ולראות, צודק, לא צודק. אבל זה שהחוות יאיר חושב שלא כדאי לעשות את זה, כשהוא יהיה הסנהדרין או הקדוש ברוך הוא, נדבר. אבל הוא לא. אין לו סמכות לחדש איסורים. כל מה שיכול פוסק לעשות, זה לקחת איסור קיים ממקור תקף, ולדון בהגדרות שלו וביישומיו למקרה שבפניו. הוא לא יכול לחדש איסורים. ולכן המקורות שאותם אתם צריכים לשים על הדף, בצעד הראשון לקראת תשובה, לכתיבת תשובה הלכתית, הם חייבים להיות מקורות בני תוקף. הווה אומר, או החלטה של סנהדרין, או משהו שכתוב בתורה, או משהו שכתוב בגמרא. זהו, שום דבר חוץ מזה. עכשיו, ברור שמה שכתוב בגמרא יכול להיות בפרשנות הרמב״ם כך, בפרשנות הרשב"א כך, ורבי עקיבא איגר כך, הכל בסדר. כל עוד הם מפרשים את הגמרא. בסוף, בסוף, הטענה היא שזה מה שכתוב בגמרא. לא זה מה שהרמב״ם אומר. מה שהרמב״ם אומר לא מעניין. אם הרמב״ם אומר שזה כתוב בגמרא, זה מעניין. לא אומר שאני אקבל בהכרח, אבל זה כבר שווה דיון, כי יש פה גמרא, וגמרא זה סמכות פורמלית. אז צריך לדון, הרשב"א צודק, הרמב״ם צודק, מי חולק, מי מסכים, האם אני מסכים, טוב, אפשר להתחיל לדון, אוקיי? לכן בעצם הרשימה הזאת שמעלים על הדף, לא יכולה להיות רשימה של מה אומרים פוסקים כאלה או אחרים, אלא אם כן הם טוענים שזה פרשנות שלהם לתורה, לגמרא או להחלטות של סנהדרין קדומה, כלשהי. זהו, רק זה.
סליחה, מה עם שימוש עם מושגים כלליים כמו כבוד הבריות, מהות השבת,
הבריות זה
כל הדברים האלה.
מה זה כבוד הבריות זה? זה לא מושגים כלליים, זה דין, זה דין, כבוד הבריות. דין שמופיע בגמרא. יכול להגיד מה הפרשנות שלך לכבוד הבריות?
האם קדיש זה כבוד, זה מסגר, נכנס לדבר כמו...
זה דיון אחר, זה פרשנות. אין לי בעיה. אם תגיד לי שכבוד הבריות קשור לפה, נפתח הדיון. עכשיו צריך להתחיל לדון האם כבוד הבריות קשור לפה או לא קשור לפה. אבל אני מבין שיש סעיף לדון בו, כיוון שכבוד הבריות מופיע בגמרא. אבל סעיף לדון בו לא יכול להיות משפט מהרשב"א. אין, זה לא סעיף לדון בו. אלא אם כן הרשב"א אומר שכבוד הבריות שכתוב בגמרא זה לעשות כך וכך. בסדר? אז זה אומר שיש דעה של חכם הלכתי חשוב, ואומר לי שכבוד הבריות זה סוגיה שצריך לדון בה בהקשר הזה. שזה כמובן אני רחוק מאוד מלזלזל בזה. זה צריך לדון. אבל אם הרשב"א אומר נראה לי שראוי לאסור, בסדר, ולי נראה שראוי לעוף לירח. מה זה משנה? נראה לו שראוי לאסור זה לא הופך משהו לאסור. בשביל שמשהו ייאסר, הוא צריך לייאסר או על ידי הקדוש ברוך הוא, או על ידי מוסד מוסמך של חכמים. סנהדרין או גמרא. זהו, כן. אם ראשונים או אחרונים אומרים שפה ראוי לאסור, זה מותר לחלוטין, בלי שום נדנות של ספק. ראוי לאסור, כשהם יקימו סנהדרין, ויהיה דיון, הם יוכלו גם לאסור את זה, כי זה ראוי לאסור, וזה לא אסור. יש חזון איש, בשני מקומות, אני מביא אותו בספר, בשני מקומות שהוא כותב, הוא מרגיש בקושי הזה, כי הרי דרכם של פוסקים הרבה פעמים להגיד, זה נראה לי אסור מדרבנן, אין פה איסור דאורייתא, זה אסור מדרבנן. על פניו זה הרי מופרך. תגיד את הבדמה, מלאכת צד, בסדר? אתה דן באיזה, באיזשהו דין של צידה, זאת אומרת, בהגדרות דאורייתא זה לא נכנס, כי זה אין במינו ניצוד. אז זה לא איסור דאורייתא, אבל זה נראה לי זה איסור דרבנן. מה פירוש נראה לך שזה איסור דרבנן? היה בית דין שקבע על זה איסור? בית דין מוסמך. סנהדרין, שקבעו על זה. אם לא, אז אין איסור. זה שנראה לך שראוי לאסור, מצוין. תקים סנהדרין ותאסור. כל עוד אין סנהדרין, מה אכפת לי מה נראה לך? יכול להגיד, נראה לי שראוי להימנע. זאת עצה טובה. אז אני אנסה להימנע, כי ראוי להימנע. אתה לא יכול להגיד שזה אסור. כי אסור זה אסור, אך מרק אם בית דין מוסמך קבע את זה. שום, לאכול עוף בחלב עד שבית הדין לא אסר את זה היה מותר, למרות שהסיבה לאסור את זה הייתה קיימת גם קודם, שמא תבוא לאכול בשר בחלב. אבל זה היה מותר, למה זה היה מותר? כי בשביל שמשהו יהיה אסור, צריך שישב בית דין ויאסור אותו, לא מספיק שזה הגיוני לאסור אותו. אבל את זה יכול לעשות רק בית דין מוסמך, שיש עליו לא תסור, בית דין הגדול, או הגמרא כמו שדיברנו. זהו. שום דבר אחר לא יכול להוות סעיף לדיון. וזה כל כך משובש בתשובות ובמאמרים הלכתיים, שאני מורד שערות כל פעם שאני רואה את הדברים האלה. מתחילים לדון באיזושהי שאלה, וישר מהמשנה ברורה אומר כך, וערוך השולחן אומר כך, וברשב"א כתוב כך, תגיד לי על מה אתה דן, מה הסעיף? איזה איסור יש פה, איזה מצווה יש פה? ואז נתחיל לראות מה אומרים כל הראשונים והאחרונים על כל סעיף כזה. אתה לא יכול להתחיל מראשונים ואחרונים שאומרים על משהו שהוא אסור. אז מה אם הם אומרים? הם עוד גזור. אז הם אמרו. זה פשוט מתודולוגיה של המרצים. זה פוסקי משנה ברורה כאלה. עכשיו, באותו מאמר, נדמה לי שזו פעם ראשונה שכתבתי באותו מאמר את המושג הזה של פסיקה מסדר ראשון ופסיקה מסדר שני. פסיקה מסדר ראשון, פסיקה מסדר שני פירושו פסיקה על פי תקדימים. פסיקה מסדר ראשון זה פסיקה כמו שתיארתי אותה כאן. אני לא אוסר משהו כי הרש באסר. לא מעניין אותי אם הרש באסר או לא. אם יש סעיף מהגמרא, מהתורה, מאיפה שלא יהיה, שהרש בה אומר שלפי הסעיף הזה זה אסור, זה בהחלט שווה דיון. גם לא בהכרח אקבל את זה, כי הרש בה הוא לא סנדרין, אין חובה, אבל הרש בה הוא בהחלט מומחה הלכתי חשוב. אז יש לו סמכות מהותית, גם אם לא סמכות פורמלית. הוא לא יכול לחדש איסורים, הוא יכול לפרש איסורים קיימים. זה ההבדל בין פוסק מסדר ראשון לפוסק מסדר שני. אבל זה רק אחד ההבדלים. ההבדל השני, זה שגם אם אתה מתחיל בסוף, גם אם אתה עושה את זה לפי המתודה שאני הצעתי, אתה מתחיל עם הסעיפים של איסורי דאורייתא דרבנן, מצוות דאורייתא דרבנן, מנהגים, רושם את כל הסעיפים על הדף, עובד על כל אחד מהסעיפים, בודק מה אומרים הראשונים, האחרונים, ספרות, הכל, מנתח כל אחד מהסעיפים, בסוף מסכם הכל, מגיע לפסיקה בשורה תחתונה. איך אתה פוסק? האם אתה פוסק בגלל שהתקדים ההוא אמר כך, או כי אתה עושה רוב בין הפוסקים, אז אתה עדיין פוסק מסדר שני. אתה פוסק מסדר שני שעובד במתודולוגיה נכונה. פסיקה מסדר ראשון אין פירושה רק להתחיל בגמרות ובסנדרין ובתורה, אלא גם לסיים שם. ואת לא ללכת אחרי רוב הפוסקים מה הם אומרים ומה הם לא אומרים, אלא ללכת אחרי מה שנראה לך שבאמת כתוב שם. אתה משתמש בפוסקים, כמובן, בראשונים, באחרונים, כי הם עוזרים לך, הם מאירים לך צדדים, אתה מתחשב בדעתם, כי הם תלמידי חכמים חשובים, הכל בסדר. אבל בסוף, בסוף אתה פוסק את זה, כי אתה מבין שזה מה שהגמרא אומרת, לא כי יש רוב הפוסקים שאוסרים. אלא שהשתכנעת שזה כנראה מה שהגמרא אומרת. לכן אתה פוסק את זה. אז בקיצור, בשביל להיות פוסק מסדר ראשון, אתה אומר בשביל להיות פוסק, כי פוסק מסדר שני הוא לא פוסק, אבל בשביל להיות פוסק, אתה צריך שני דברים. אתה צריך א', לעבוד במתודולוגיה הנכונה, לא להתחיל ישר מזה אוסר וזה מתיר, אלא להתחיל מהסעיפים הראשוניים, לערוך דיון בכל סעיף כזה, ואז לסכם את כל ההיבטים ולהגיע לתכלול כן, של הכל, להחלטה סופית שמשקללת את הכל. זה המתודולוגיה. אבל מעבר למתודולוגיה של איך עובדים, גם צורת ההכרעה חשובה פה. האם אתה מכריע כי רוב הפוסקים אמרו כך, או אתה מכריע כי השתכנעת שכך נכון? אני באופן עקרוני אמור להשתכנע מזה שזה מה שכתוב בגמרא או זה מה שכתוב בתורה. לא מזה שזה מה שאומר הרשב"א או מה שאומרים רוב הפוסקים. אלא אם כן, רוב הפוסקים שכנעו אותי, בגלל שהם כל כך הרבה וכל כך חכמים, השתכנעתי שזה כנראה מה שכתוב בגמרא. זה לגיטימי, למרות שלא צריך לעשות את זה, אבל זה לגיטימי. כי בסופו של דבר, אם השתכנעת, זה מה שכתוב בגמרא, אז אתה פוסק לפי מקור מוסמך. זה בסדר. אבל התחושה שלי שהרבה פעמים אנשים פוסקים כי כתוב במשנה ברורה. זה בהגדרה, פוסק מסדר שני, לא רק בגלל המתודולוגיה, אלא גם בגלל צורת ההכרעה. בני מה שאני אומר. אז שני הדברים האלה בעצם נחוצים כדי שפסיקה באמת תהיה פסיקה הלכתית, אחרת אתה מדקלם. דיברנו קצת על, עוד משפט, דיברנו קצת על אוטונומיה בפסיקה מול הסתמכות על תקדימים, זה בהחלט מתקשר. זאת אומרת, האוטונומיה בפסיקה היא המאפיינת פסיקה מסדר ראשון. אתה בעצם אמור לפסוק לפי מיטב הבנתך שלך, מה אומרת הגמרא, התורה או מה שלא יהיה. אתה נעזר בכל הראשונים והאחרונים והפוסקים, ואתה יכול להתייעץ כמובן, הכל בסדר. אבל בסוף בסוף, אחרי שאתה מדבר עם כולם, ההכרעה עצמה זה לפי מה שאתה חושב שכתוב במקור המוסמך. זה מה שצריך להיות ההכרעה. אני לא עושה משהו כי כתוב בשולחן ערוך שככה. אני עושה משהו בגלל שהשולחן ערוך שכנע אותי שזה מה שכתוב בגמרא. אם הוא שכנע אותי. ואם לא, אז לא. טוב, בואו נצא להפסקה של 5 דקות ונחזור. טוב. בואו נתחיל. אתם חברים, מצלמות וכל הנועל. בסדר, רפאל, שמעון, אתם איתנו?
כן.
גדעון, שמעון פה, גדעון? אוראל? אתה עם שתי כניסות. בסדר. אוקיי, אז בואו נמשיך. אני, ביסודה של כל התמונה שתיארתי כאן, בעצם נמצאת שאלת הסמכות. ולמה? כי כמו שתיארתי כשדיברנו, כן, היה לנו פרק על נושא הסמכות, עכשיו אמרתי שיש שני סוגי סמכות, סמכות פורמלית וסמכות מהותית. הסמכות הפורמלית זה סמכות לשמוע למישהו בגלל מי שהוא, לא בגלל שהוא צודק. הסמכות המהותית זה כמו הסמכות של מומחה. אם אני שומע לו, כי הוא כנראה צודק. הסמכות הפורמלית מסורה, כמו שאמרתי, או לסנהדרין, או מלמטה, או דיברנו על זה, לגמרא. אוקיי? סמכות מהותית זה לכל מומחה, עד ימינו, מי שמומחה בהלכה, צריך להתחשב בדעתו, זאת אומרת, הוא מומחה כמו כל מומחה בכל תחום. בדיוק בגלל העניין הזה, רק מי שיש לו סמכות פורמלית יכול לחדש איסורים. מי שיש לו סמכות מהותית, הוא יכול לפרש איסורים, אבל לא לחדש אותם. בשביל לחדש צריך סמכות לחוקק. לפרש אתה רק צריך להיות צודק, זאת אומרת, אם אתה מפרש מקור קיים, אז אם אתה צודק, זה מה שכתוב במקור הזה, וכיוון שהמקור הזה הוא מוסמך, אז תכלס, הדבר הזה אסור. לכן ההבדל בין סמכות מהותית לסמכות פורמלית, שהוא גם מבחין בין המקורות השונים, זאת אומרת, סנהדרין והתלמוד, מול מקורות בתר תלמודיים, מקרים בעצם על כל התמונה על כל התמונה שתיארתי כאן. וכשאני מדבר על פסיקה מסדר ראשון, אני בעצם אומר שני דברים. א', אתה צריך להתחיל ממקורות שיש להם סמכות פורמלית, התורה, הגמרא וסנהדראות שמפרשות את התורה, דורשות ומפרשות את התורה, ובסוף בסוף אתה גם צריך להסתמך בהכרעה רק על מקורות כאלה. כל מה שמעבר לזה, ראשונים, אחרונים, גאונים, כל מה שאחרי הגמרא, יש לאנשים, תלמידי חכמים, יש להם סמכות מהותית. אבל סמכות מהותית אין פירושו שהם יכולים לחוקק כי הם לא. זה מה שאמרתי קודם, אם הרשב"א אומר שמשהו נראה לו אסור, זה לא משנה. אם הרשב"א אומר שנראה לו שזה כלול באיסור קיים, דאורייתא דרבנן, זה עניין אחר. כי פה הוא מתפקד כמישהו שיש לו סמכות מהותית, הוא מומחה. אז אם הוא אומר שזה מה שכתוב בתקנה הזאת או בפסוק הזה, אז יש איזה משקל, אם זה מה שכתוב, אז זה אסור. אבל אם הרשב"א עצמו אוסר, אז הוא אסר, זה לא, זה, הוא לא יכול לאסור, אוקיי? ולכן במובן הזה גם, אתה לא יכול לפסוק משהו כשאתה מסתמך על הרשב"א, כי כל התפקוד של הרשב"א זה כמומחה. וברגע שהוא מומחה, אז אוקיי, אבל תבדוק, האם המומחה פה צדק או לא צדק. אתה יכול כמובן להגיד, אוקיי, קטונתי, יש לי אמון ברשב"א שהוא כנראה צדק, ולפסוק בגלל שהרשב"א אמר כך, לגיטימי באופן עקרוני, אבל עדיין בסופו של דבר זה בגלל האמון שאתה נותן ברשב"א. בסוף בסוף זאת פסיקה שלך, לא שלו. כיוון שמומחה, סמכות פורמלית נותנת לבן אדם את האפשרות לפסוק. סמכות מהותית הוא לא יכול לפסוק. בסמכות מהותית, כל מה שהוא יכול, זה להגיד לי מה אומרת ההלכה, ואם השתכנעתי, אז אני אחליט לעשות את זה, כי כך אומרת ההלכה. ההחלטה בסוף היא שלי, לא שלו. זה הבדל מאוד משמעותי בין סמכות פורמלית לסמכות מהותית. וזה בעצם מביא אותי לחלק השני של הנושא הזה. אני אתחיל את ה... אז דיברתי, בשיעור הקודם דיברתי על ה... רק סיימתי את הנושא הקודם של הלכה ועובדות, עכשיו דיברתי בקצרה על פסיקה מסדר ראשון ופסיקה מסדר שני, זה היה תת פרק הראשון בפרק הזה שעוסק בעבודתו של, של פוסק.
סליחה, הפסיקה של משנה ברורה זה פסיקה מסדר שני לדעת הרב?
כן, כן, מידה רבה. הוא לא מתחיל את הדיון בסוגיות, הוא מביא פוסקים, מסכם אותם ומקבל החלטות כמו מי ללכת. מה הוא עשה בביתו, איך הוא עשה את ה... איך הוא למד לפני שהוא כתב את המשנה ברורה, זה דיון אחר, אני מניח שהוא כן למד את זה מהמקורות הראשונים.
רגע, כשהוא אומר שזה משהו אסור, הוא אומר את זה, הוא לא אומר את זה אסמך על זה שהוא...
לא, אמרתי, יש שני דברים שמאפיינים פסיקה מסדר ראשון. יש את המתודולוגיה ויש את צורת ההכרעה. Okay. אז במתודולוגיה במשנה הברורה, הוא לא מתחיל עם מקורות ראשוניים, אפילו לא הביאור הלכה. הביאור הלכה לפעמים, וגם רק לפעמים. אני לא יודע, יכול להיות שהבירור שהוא עשה בבית לפני שהוא כתב את המסקנות שלו, הוא כן נעשה באופן מלא, אני רוצה להאמין שכן, אבל בספר זה לא מופיע. ספר הוא לא ספר מהסוג, גם שולחן ערוך לא, שולחן ערוך זה שורות תחתונות, זה לא פסיקה מסדר ראשון. אבל בבית יוסף אתה רואה שהוא כן עבר על הגמרות ועל הראשונים, זאת אומרת, הוא כן עשה את העבודה. בשולחן ערוך הוא רק כותב את השורות התחתונות. השאלה השנייה שנוגעת לפסיקה מסדר ראשון ושני, זה איך אתה מכריע. האם אתה מכריע כי השתכנעת שזה מה שאומרת הגמרה, או אתה מכריע כי כך אומרים רוב הפוסקים? זה מה שהתכוונתי כשדיברתי על המשנה ברורה. צורת ההכרעה שלו נראית לי קרובה יותר לסדר שני מאשר לסדר ראשון. הוא לא יצא נגד גדולי הפוסקים. הוא לא יצא. הוא יכריע בין קבוצות פוסקים בשאלות שונות. הוא לא יצא נגד גדולי הפוסקים ויגיד לי לא נראה ככה. זה לא יקרה שם. אוקיי. אז ההערה האחרונה שנתתי בהבדל בין סמכות פורמלית לסמכות מהותית ואיך זה מתקשר לתמונה שתיארתי, מביא אותי ל... נושא הבא שלנו, ובעצם אני רוצה להראות שפוסק הוא בסך הכל מומחה להלכה. זאת אומרת, וזה, מה הכוונה? ממה אני בא להוציא? אני בא להוציא מהתפיסה שאומרת שהפוסק מכונן את הדין. כשאנחנו באים, החבר שלי, החבר טוב שלי, נדב שנר, כן, הפרופסור לפיזיקה, במחלקה לפיזיקה בבר אילן, אז הוא כתב פעם מאמר שנקרא, נדמה לי שזה המאמר ארון השקרים היהודי. ככה הוא קורא לזה.
פרופסור שלי בחשמל.
מה?
פרופסור שלי בחשמל.
אוקיי. אנחנו חברים ותיקים עוד בתקופת הדוקטורט. היינו חברותה, גם למדנו בחברותה איזה שנה. ובכל אופן, אז הוא כתב שם ארון השקרים היהודי. ואחת הטענות שלו שם, זה שאנשים מגיעים לרב, והרבה פעמים אנחנו מציינים את הרב לשבח על זה שהוא מבין מי עומד בפניו, ואיך נכון לפסוק לו, ולא תמיד נכון לפסוק לכל בן אדם באותה צורה, צריך להבין את הנסיבות שלו, ואת הרמה הרוחנית שלו, ואת המצב הכלכלי שלו, ולא משנה, כל מיני דברים מן הסוג הזה. והוא אומר שזה שערורייה הגישה הזאת. כי זה בעצם, באים נגיד... בני זוג, קרה גם לי לא פעם, באים בני זוג לרב ואומרים לו שהם רוצים לדחות את הבאת הילדים, לא מתאים להם כרגע, הם בשלבים כאלה או אחרים של החיים, רוצים לדחות את זה קצת, השאלה האם מותר להם הלכתית. אז הרב אומר להם או שמותר להם או שאסור להם, לא יודע, הוא נותן להם איזושהי פסיקה, והם מתייחסים לזה כאילו שהרב יתיר להם, מכירים את המושג הזה? הפוסק הזה יתיר לי. פוסק לא יכול להתיר. פוסק רק יכול לספר לך שזה מותר. לפוסק אין כוח לכונן דין. הפוסק יכול לגלות לך כמומחה שזה הדין. זה הבדל נורא גדול. אני אחדד את זה יותר בהמשך. זאת אומרת, אם הפוסק טעה, אז זה אסור לך למרות שהוא אמר שזה מותר. ואם זה מותר, אז זה מותר לך גם בלי שהפוסק אמר שזה מותר לך. כי זה מותר. כל מה שאתה יכול רק לעשות, זה להיעזר בפוסק, כדי לדעת מה ההלכה אומרת, כמו שאתה נעזר ברופא, כדי לדעת מה הרפואה אומרת. הוא מומחה להלכה. הפוסק הוא יועץ הלכתי. ובזה הוא שונה מאוד מדיין. כי דיין מכונן את הדין. כשהדיין קובע שאני צריך לשלם לך, זה מכיל עליי חובה לשלם לך. עצם זה שהוא קבע. לעומת זאת, פוסק, גם אם הוא אומר לי שמשהו אסור, מותר לי לעשות אותו. אם אני חושב שמותר, אז לדעתי זה מותר, מה אכפת לי שהוא אמר שזה אסור? כי הפוסק לא מכונן את הדין, הפוסק מגלה את הדין. ואני הולך אליו כמומחה, כי הוא מומחה להלכה, ואם אני רוצה לדעת מה ההלכה אומרת, אז אני הולך למומחה, זה הכל. עכשיו, זו תפיסה לגמרי אחרת מהתפיסה המקובלת ברחוב. שבאים, אתם מכירים את זה שמגיע מישהו לרב ולוחץ עליו שיתיר לו. תתיר לי, אבל תתיר לי, אני חייב יותר, אני בבעיה, אם אתה חושב שזה מותר, תעשה את זה. אם זה לא מותר, מה זה יעזור לך שאני אתיר לך? אני אגיד לך שזה מותר ואני אשקר לך? ממה נפשך? אם זה מותר, אז תעשה את זה גם בלי שאני אומר לך. אם זה לא מותר, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? אני לא יכול להתיר לך משהו שהוא אסור. אין לי כוח מכונן בהלכה. כל מה שאני יכול לספר לך זה מה ההלכה אומרת. לכן אין דבר כזה פוסק שמתיר למישהו משהו. זה שטויות. ולכן גם פוסק לא אמור לתת פסיקה שמתאימה לשואל. זה מיתוס מטופש. הפוסק צריך להגיד לשואל מה ההלכה. והשואל יחליט מה לעשות. לא הפוסק מחליט עבורו מה לעשות, השואל מחליט מה לעשות. ובשביל לראות את הדבר הזה, זאת השורה התחתונה, לשם אני רוצה להגיע. עכשיו אני נסוג אחורה, ובואו נתחיל לראות את זה לאט לאט. עכשיו, כדי לראות את הדבר הזה, אני רוצה להתחיל משאלה שנראית על פניה שונה. אני רוצה לשאול את השאלה, מה זה נקרא להקל, ומה זה נקרא להחמיר? יש, אתם יודעים, סיפור מפורסם על אישה שלקחו את הבן שלה בגזרת הקנטוניסטים בצבא הרוסי, כן, זה גזרה שלקחו ילדים, חטפו ילדים יהודים לצבא וגידלו אותם שמה והפכו אותם לחיילים לאורך הרבה שנים, ומשפחות לא ראו את הילדים שלהם אחרי זה, זהו, לקחו להם את הילדים. עכשיו, לקחו לה את הילד בגזרת הקנטוניסטים, והיא ניגשה לרב חיים מבריסק, ושואלת אותו, האם מותר לה לנסוע לפטרסבורג בשבת, כדי להשתדל על הבן שלה, להציל אותו מהגזרה הזאת, להחזיר אותו הביתה. אז הוא אומר לה, בוודאי שאת יכולה לנסוע, מה זאת אומרת? זה פיקוח נפש. אז אמרו לו התלמידים שלו, מה זאת אומרת, לנסוע בשבת, מה אתה כל כך מקל בהלכות שבת? אז הוא אומר, לא, אני מחמיר בהלכות פיקוח נפש. עכשיו, זה הרבה פעמים אנשים מתייחסים לאמירה הזאת כאיזשהו סוג של הלצה או חידוד, אבל זה לא הלצה ולא חידוד. איך היית מגדירים פסיקה כזאת? זה פסיקה לקולה או פסיקה לחומרה?
אין לזה תשובה לשאלה הזאת.
שמותר לה, שהיא אפילו צריכה, לנסוע בשבת כדי להשתדל להציל את הבן שלה.
רגע, אם זה צריכה, אז הוא יקטין את האופציות שלה. אם היא צריכה.
אתה כבר מכיר את התזה.
לא, אני רק אומר, אם אמרת את זה בדרך שהיא צריכה, אם מותר לה, זה סיפור אחר.
אתה כבר מכיר את
צריכה.
אתה כבר מכיר את התזה, יצחק, אנחנו שנייה אחת, תן לי לעשות את זה שלב שלב. אז הוא מותר לה, לא צריכה, בסדר? מותר לה לנסוע בשבת, אז זה כולה או חומרה? זה כולה בהלכות פיקוח נפש, וזה חומרה, כולה בהלכות שבת, וחומרה בהלכות פיקוח נפש. אז זה כולה או חומרה, תכלס, לא יודע, תלוי מאיזה זווית אתה מסתכל על זה. זאת אומרת, המושגים כולה וחומרה לא מוגדרים בצורה כל כך ברורה כמו שאנשים חושבים. זה מושגים יותר מורכבים ממה שנראה לאנשים. ובואו אני אביא לכם קצת סיפורים כדי שתראו את המשמעות של הדברים.
סליחה, למה אם זה מותר זה חומרה בפיקוח נפש? אם זה מותר, לא שצריך. למה זה חומרה?
אם זה מותר... אם זה מותר, אז בסופו של דבר גם צריך. אני אגיע לזה עוד מעט. כי אם זה מותר, אז אתה חייב לעשות את זה. הרי בשבת, בשבת אין דבר שאותו רק מותר לעשות, לחלל שבת. אין מצב שבו מותר לחלל שבת. אם זה מותר, זה מותר רק אם צריך. ואם לא צריך, אז זה אסור. אין סיטואציה שבה יש היתר לחלל שבת. או שיש חובה לחלל שבת, או שאסור לחלל שבת. אין מצב. אני רק פוסק לך מבחינת הלכות שבת שזה מותר. אבל אחרי שזה מותר, אז ברור שזה גם חובה לעשות את זה. אני אראה את זה בהמשך עוד מעט. תראו, יש איזה סיפור ב... אולי אני אשאל שאלה אחרת, לפני הסיפור. ספק ברכות להקל. אם אני בספק האם ברכתי על תפוח או לא ברכתי, ואני רוצה לאכול אותו עכשיו. הספק ברכות להקל. ההלכה אומרת שאני לא מברך. אוקיי? למה זה נקרא להקל?
כי האיסור של נשיאת שם השם לבטלה הוא יותר חמור מלא לברך.
אז זה החמרה, מה שאתה מתאר עכשיו זה החמרה. זה החמרה בנשיאת שם השם לשם. אסור לך לברך עוד פעם, כי זה נשיאת שם השם לשם.
הנה חינמי, כן, כן, זה החמרה. אבל יש פה כאילו צד אחד לשיקול. אז
למה הוא מספק ברכות לכולה? ספק ברכות לחומרה היה צריך לכתוב. אני אשאל שאלה אחרת. לכולה פירושו לא לברך, למה? כי נוח לי יותר לא לברך? ואת אני בעצם עומד מול ההלכה. כמה שפחות הלכות שאני אצטרך לקיים, זה נקרא כולה. למה? כי אני, האינטרס שלי בעצם לא לקיים את ההלכה. לפעמים אין ברירה, אני חייב. להקל לי פירושו, לוותר לי על ההלכה, זה נקרא כולה. ואת האינטרס שלי, וכולה פירושו ללכת עם האינטרס שלי. עכשיו אני שואל, מי שהאינטרס שלו הוא כן לברך? צדיק גדול, הוא לא יכול לאכול בלי לברך. אז בוא נקל לו, נאפשר לו לברך. אנחנו הולכים עם האינטרס שלו. האינטרס שלו זה לברך, הוא בנוי אחרת מאיתנו. אז אולי ספק ברכות להקל לאדם כזה, פירושו לברך. כי הרי זה מה שהוא רוצה. אדם רגיל, הוא נגד ההלכה. כמה שהוא ייפטר מיותר הלכות, יותר נוח לו. אז זה נקרא כולה, מבטרים לו. אבל יש אדם שיש לו דווקא אינטרס לקיים כמה שיותר. אז מבחינתו הכולה זה דווקא כן לברך. כמו, מזכיר את הסיפור של הרבי מקלויזנבורג הקודם, שהוא, שמעתי פעם, שהוא ישב בסוכה גם כשירד גשם. הוא אומר, הוא לא יכול לעמוד בלצאת מהסוכה בחג הסוכות. זה פשוט בלתי, מצטער פטור מפטור מן הסוכה. הוא כל כך מצטער לשבת מחוץ לסוכה בסוכות, לאכול בבית בסוכות, שהוא לא יכול פשוט, אז הוא יושב בסוכה בגשם ואוכל שם. לכאורה, זה באמת, הצער שלו היה אי קיום מצוות סוכה. אני המצטער שלי, זה כשאני יושב בסוכה ויורד עליי גשם, אז אומרים לי, אוקיי, המצטער פטור מן הסוכה. אתה פטור, לך לאכול בבית. אבל הוא מצטער מלאכול בבית, לא מצטער מלאכול בסוכה. הוא מצטער מאי קיום המצווה. זה מה שמצייר אותו. הוא בנוי אחרת, הוא לא עומד מול ההלכה, הוא עובד עם ההלכה. אז אולי הפסיקה לכולה לגביו צריכה להיות שונה מאשר הפסיקה לכולה לאנשים רגילים? לכאורה כן, לא, הולכים לקראתי. בואו תסתכלו עכשיו על הסיפור החביב הזה, שמופיע בהגדה של בריסק. אשתף לכם את ה... הגדה של בריסק, של גרליץ, ערך אותה, היא נקראת מבית לוי. בסוף הכרך הראשון, יש שני כרכים. בסוף הכרך הראשון מופיעים סיפורים, סיפורי צדיקים של הבריסקרים. יש גם סיפורי ליטאים, כמו סיפורי חסידים. הסיפור הולך כך, באחד מביקוריו של מרן בעל בית הלוי בעיר מינסק, נכנס אליו אחד מהשירי ותקיפי העיר, אשר נמנה בין כת המשכילים, והציע לו, שכבר הגיע הזמן שגדולי רבני הדור ינסו להקל מעט בדינים החמורים, ומתוך כך בוודאי יתקרבו שוב אלה שהתרחקו מדרך התורה. יש לו הצעה. העלה בעל בית הלוי הרי היה כמחמיר היסטרי. העלה בעל בית הלוי חיוך על שפתיו, וגילה למציע את ההצעה הנכבדה, כי למעשה הוא עצמו נמנע לרבנים שכבר עידן ועידנים מעיקל מאוד בהרבה דינים. הוא מקל מפורסם, הבית הלוי, כן? מדרך הסוחרים שאינם מציעים מיד את כל מרכולתם, אמר בית הלוי, אף אני אציע לפניך 7 דוגמאות, ואלה יעידו על שאר סחורתי. יש מחמירים שזמן תפילת ערבית הוא רק עד חצות, ושוב אי אפשר להתפלל, ואנוכי הכרעתי להקל, ומותר להתפלל עד שיעלה עמוד השחר. יש מחמירים בתפילין דרבנו תם, שצריך להיות מוחזק בחסידות כדי להניחם, ואני הכרעתי, דמותר לכל אחד להניחם, ומקל גם בעניין הזה. יש מחמירים שלא לומר פיוטים באמצע התפילה מפני הפסק בתפילה, ואני הכרעתי להקל שמותר לאומרם. יש מחמירים לא ללמוד בערב תשעה באב שחל להיות בשבת, ואילו אני הכרעתי להקל שאפשר ללמוד אפילו גופי הלכות. יש מחמירים שלא להתענות בראש השנה, ואני הכרעתי להקל, מותר להתענות בראש השנה. יש מחמירים שאסור לנהוג 2 ימים יום כיפור, כן, זה יום כיפור בשנחאי, ואני הכרעתי להקל, ומותר להתענות יומיים, כן, זה כולה ידוע. יש מחמירים שאם שכח לילה אחד לספור ספירת העומר, שוב אינו יכול לספור בברכה, ואני הקלתי, ומותר לספור בברכה. עכשיו, בעצם, אגב, הכולה האחרונה היא ממש הכולה שדיברתי עליה קודם. זה הכולה שבה הוא מתיר לספור, לא, לא, בברכה, לא שהוא אוסר לברך. ספק ברכות להקל זה כשבדרך כלל שאנחנו אוסרים לברך. הנה, הוא אומר נכון, הכולה זה שאני מתיר לברך, לא שאני אוסר לברך, זה נקרא להקל. עכשיו, כשעוברים, זה מעורר גיחוך. למה זה מעורר גיחוך? בגלל שכל הכולות האלה הן כולות שהולכות נגדנו. הם כולות שבעצם הופכות את החיים שלנו לפחות נוחים, לא ליותר נוחים. והתחושה שלנו זה שלהקל פירושו להפוך את החיים שלי לנוחים יותר. זה נקרא להקל. ככה אני צריך ללמוד גם בערב תשעה באב שחל להיות בשבת, להתענות בראש השנה, לצום יומיים ליום כיפור, זה הכל הכבדות על החיים. איך זה יכול להיות שלדברים כאלה קוראים כולה? כולה זה אמור להקל על החיים, כמו לא לספור בברכה, לא לברך, או כל מיני דברים כאלה, אתה פטור מלעשות משהו, אבל לצום יומיים זה כולה. אבל מצד שני, תעברו כולה כולה, כל סעיף, אלה באמת כולות. הוא מתיר דברים שאחרים אוסרים. יש מישהו שאוסר לצום בראש השנה, לשמחתנו, כמובן, כי אנחנו כמובן רוצים את זה. אבל הוא אוסר לצום בראש השנה, ובית הלוי מקל, הוא מתיר את האיסור הזה. מי שמתיר איסור, הוא מקל, לא? זה באמת כולה. או לצום יומיים ביום כיפור. יש כאלה שאוסרים. בית הלוי מקל, הוא מתיר, לצום ביום כיפור. למה זה לא כולות? זה כן כולות. אבל אם אלה כולות, אז עוד פעם אני חוזר לשאלה היסודית. האם כולה פירושו להפוך את החיים שלי ליותר קלים? לכן זה נקרא כולה. הופך את החיים לקלים יותר, לנוחים יותר, מפה נראה שלא. אם אני מקבל את זה שבאמת השבע כולות האלה הם אכן כולות. אז מה זה כן? מה ההגדרה, מה בעצם ההגדרה של כולה? מה זה נקרא להקל? יש פה משהו, אם אני חוזר לספק ברכות להקל, אם אני חוזר לספק ברכות להקל, אז גם שם בעצם שאלתי את אותה שאלה. ספק ברכות להקל פירושו לא לברך. עכשיו, בדרך כלל זה נראה לנו טבעי, למה? כי אנחנו רוצים חיים קלים. אם אנחנו לא צריכים לברך, זה חיים יותר קלים. אז לכן לפתור אותנו ממחה זה כולה. אבל שם שאלתי, כן, ומה יקרה אם מישהו דווקא יותר אוהב כן לברך? אז מבחינתו זה חומרה, זה לא כולה. אז אולי אם הכלל הוא ספק ברכות להקל, אז מי שאוהב לברך, שיברך, מי שלא אוהב לברך, שלא יברך. זה נקרא להקל, לא? אז באיזה מובן הכלל הוא ספק ברכות להקל? אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. בהקשר של ברכות, המצב הוא מצב מורכב. כמעט בכל הקשר הזה ככה, אבל בהקשר של ברכות זה ברור. למה? כי אם הברכה היא ברכה שאינה צריכה, אז עוברים על אוטיסה. כל אומרים את שם השם עכשיו. אז יש פה איסור. בתורה הייתה דרבנן, זה מחלוקת ראשונים, אבל יש פה איסור. אז מה קורה? אז כשאתה אומר ספק ברכות להקל, אתה בעצם אומר, לא לברך. אבל זה שאסור לברך, זה לא תוצאה של הכלל ספק ברכות להקל. זה תוצאה של החשש מלא תישא שם עכשיו. או במילים אחרות, הכלל הוא כזה. ספק ברכות להקל פירושו, אתה פטור מלברך. אתה יכול לברך ואתה יכול שלא לברך. אתה פטור, אין חובה לברך. זה נקרא ספק ברכות להקל. אלא מאי, שאחרי שהקלתי בדיני ברכות, ועכשיו יש בפניי שתי אופציות, או לברך או לא לברך, עכשיו בא איסור לא תישא, הוא אומר, טוב, אם יש לך שתי אופציות, אז אל תברך, אל תסתבך בנשיאת שם השם לשם. זה באמת חומרה. האיסור לברך הוא חומרה. ספק ברכות להקל, זה רק שאין חובה לברך. ברגע שאין חובה לברך, מגיעה החומרה שאומרת, אם ככה זה אסור לברך, כי זה נשיאת שם השם לשם. או במילים אחרות, אני אגדיר עכשיו את המושג כולה. המושג כולה פירושו פתיחה של יותר אופציות הלכתיות לגיטימיות. זה נקרא להקל. להקל פירושו שאין איסור ואין חובה. מה הקשר בין להגיד אין איסור לבין להגיד אין חובה? פירוש הדבר שיש לך עוד אופציות שפתוחות בפניך. חשבת שיש בזה איסור? אין איסור, האופציה הזאת פתוחה בפניך. חשבת שיש חובה? זאת אומרת, אין לך אופציה לא לעשות את זה? אומרים לך לא. אין חובה, יש לך אופציה לא לעשות את זה. במילים אחרות, כולה פירושה פתיחת אופציות נוספות. זה נקרא כולה. זאת ההגדרה של כולה, הגדרה מושגית. ואת זה אנשים לא מבינים, כולל פוסקים. זה המושג כולה. המושג כולה פירושו, נגיד גישה מקילה מול גישה מחמירה, נמדדת לא בשאלה מה השורה התחתונה. היא נמדדת בשאלה כמה אופציות פתוחות היא מאפשרת. כמה אופציות לגיטימיות היא שמה בפני השואל. פוסק מחמיר שם בפני השואל פחות אופציות. פוסק מקל שם בפני השואל יותר אופציות. אם מישהו יש לו שלוש אופציות ומישהו אחר מאפשר ארבע אופציות, אז השני הוא המקל והראשון הוא המחמיר. זה ההבדל בין כולה וחומרה. והאופציה הנוספת הזאת שאותה פותח, יכולה להיות אופציה שהיא מאוד לא נוחה לי בחיים. למשל, הבית הלוי אומר, אחת הקולות שלו, יש כאלה שאוסרים לצום יומיים יום כיפור. והוא מקל. מה פירוש מקל? שהוא לא אוסר לצום יומיים. הוא לא מחייב לצום יומיים. אתה יכול לצום יומיים ואתה יכול שלא לצום. זאת אומרת, אלה שאוסרים לצום יומיים, הם סגרו את האופציה של לצום יומיים. יש רק אופציה של לצום יום אחד. הוא אומר, אין איסור לצום יומיים. מה זה אומר? יש שתי אופציות. או לצום יום אחד או לצום יומיים. אז הוא פתח יותר אופציות. אם הוא פתח יותר אופציות, הוא מקל. זאת ההגדרה של כולה. אלא מאי, שאם מותר לצום יומיים ביום כיפור, ואתה נמצא בספיקא דיומא, אז ברור לגמרי שמבחינת דיני ספקות, אתה צריך לצום יומיים. כי אחרת יכול להיות שלא צמת ביום כיפור. אבל זה שאתה צריך לצום יומיים, זה לא חלק מהכולה של הבית הלוי. הכולה של הבית הלוי זה רק האמירה הראשונה. אתה יכול לצום יום ואתה יכול לצום יומיים. אין איסור לצום יומיים. אלא מאי, שאחרי ששתי האופציות פתוחות, עכשיו יבוא השיקוי של דיני ספקות, יגיד ספקא דאורייתא לחומרא. אם אתה לא יודע מתי יום כיפור, תצום יומיים. אם היה אסור לצום יומיים, אז מדיני ספקות לא מחייבים אותי לצום יומיים, כי זה אסור. אבל ברגע שזה מותר, וההיתר הזה הוא כולה. אבל ברגע שיש את ההיתר הזה, עכשיו באים דיני ספקות ואומרים, טוב, אז אתה חייב לצום יומיים. אתם שמים לב למבנה, זה בדיוק כמו המבנה שספק ברכות להקל. ספק ברכות להקל פירושו, אתה יכול לברך ויכול שלא לברך. אלא מה? שאחרי ששתי האופציות פתוחות בפניך, ולכן זאת כולה, ששתי האופציות פתוחות בפניך, עכשיו מגיע איסור לא תיסע. הוא אומר, טוב, אם אתה לא חייב לברך, אז אסור. אבל האיסור לברך הוא חומרה, הוא לא כולה. זה חומרה מלכות לא תיסע. הכולה היא כולה בהלכות ברכות. מבחינת הלכות ברכות אין עליך חובה לברך. החומרה היא חומרה בהלכות לא תיסע. אתם רואים את הדמיון לרב חיים עם המחמיר בהלכות פיקוח נפש ומקל בהלכות שבת. וכמעט כל דילמה הלכתית היא כזאת. כמעט כל דילמה הלכתית, בעצם יש פה שני ערכים או איסורים או מצוות או משהו שעומדים זה מול זה. וכשאתה מקל באחד יבוא השני. ולכן תלוי מאיזה צד אתה מסתכל כדי לקבוע האם הדבר הזה הוא כולה או חומרה. לכן כשאומרים ספק ברכות להקל, לא מתכוונים לשורה התחתונה שאסור לך לברך. השורה התחתונה היא לא כולה. מה שמתכוונים זה לשורה הראשונה, שאומרת מותר לברך ומותר שלא לברך, הכל פתוח, שתי האופציות פתוחות. אלא שאחרי ששתי האופציות פתוחות, בגלל לא תיסה, אתה לא מברך. זה כבר חומרה. ספק ברכות להקל לא מדבר על זה. ספק ברכות להקל מדבר רק על השלב הראשון. וכל הכולות שנראות לכם מוזרות, הן מהסוג הזה. כולה זה תמיד פתיחת אופציות, אלא שהרבה פעמים כשיש פתיחת אופציות, אז באה הלכה אחרת ואומרת, טוב, אז תיקח את האופציה המחמירה. ואז אתה שואל את עצמך, רגע, האופציה, סליחה, לא המחמירה, המציקה. כן? אז אני אומר, מה זאת אומרת? אז באיזה מובן זה כולה? אתה מתיר לי להתפלל ערבית אחרי חצות אם פספסתי. זאת באמת כולה, למה? כי בלעדיו היה אסור להתפלל, והוא פתח את האופציה להתפלל. זה עוד אופציה. מצד שני, אם יש לך אופציה להתפלל אחרי חצות, אז אתה חייב להתפלל, הרי לא התפללת עד חצות. אז מבחינת דיני תפילה, יש פה חומרה. אבל הוא, בתפיסה שלו, שאומר שמותר להתפלל אחרי חצות, זה באמת כולה. הוא מבטל את האיסור להתפלל אחרי חצות. אז הוא פתח עוד אופציה, זאת כולה. כל הכולות של הבית הלוי פה הם מאותו סוג, מהסוג הזה. והם באמת כולות, זה לא בדיחה. הם באמת כולות. אלא זה כולות כאלה שמביאות לנו בסוף חיים קשים. כי כולה אין פירושו בהכרח חיים קלים. כולה פירושו יותר אופציות. האופציה הנוספת שנוצפה לך בעקבות הפסיקה מקילה, יכולה להיות אופציה נורא מציקה. כמו לצום יומיים ביום כיפור, או לצום בראש השנה, או להתפלל ערבית בשלוש בבוקר. מה שאתה לא רואה, או לברך, במקום שאתה אולי היית יכול להיות פטור. כל האופציות האלה הן כאילו אופציות מציקות. לכן זה נראה לנו זה לא כולה. אבל כל עוד האופציות האלה הן נוספות בעקבות הפסיקה, זאת באמת פסיקה לכולה. כי היא הוסיפה עוד אופציה. לא אכפת לי שהאופציה שהיא הוסיפה היא אופציה מציקה. לנו. הרבי מקלויזנבורג היא לא מציקה. כי זה כבר עניין סובייקטיבי. אנחנו, בשביל להגיד שמשהו מקל, אני לא אמור לעמוד ממול, במנוגד להלכה. באופן לעומתי להלכה. שכל מה כשיש דרישות הלכתיות ממני, זה חומרה. כשפותרים אותי מדרישות הלכתיות, זה כולה. ככה אנחנו בדרך כלל תופסים. זה לא נכון. האופציה לא לשבת בסוכה כשיורד גשם, הפטור ממצוות סוכה כשיורד גשם, זה כולה גם לרבי מקלויזנבורג, למרות שזה מציק לו. זה כולה. זה כולה כי זה מאפשר לו לשבת, מאפשר לו לא לשבת. הכו אחרי זה מגיע עם המשיגס שלו, והוא מחליט כן לשבת. זה החלטה שלו. אבל עצם הפסיקה שהוא פטור מן הסוכה, לפטור מישהו מסוכה זאת כולה. זה בכלל לא משנה אם מבחינתו זה הופך את החיים לקשים יותר או לקלים יותר. אין קשר בין פסיקה לכולה לבין חיים קלים. זה נכון שאם אתה פותח יותר אופציות ממישהו אחר, אז כמובן יש לך תמיד חיים לא יותר קשים מהחיים של השני. נכון? אם לך יש שלוש אופציות, ולי יש את שלוש האופציות שלך ועוד אחת. החיים שלי תמיד יהיו קלים יותר או שווים. לא יותר קשים משלך. למה? כי אם האופציה שהכי מקילה היא אחת מהשלוש הראשונות, השנינו יכולים לבחור בה. אם האופציה הכי מקילה היא הרביעית, הכי מקילה לחיים, אני מתכוון, היא הרביעית, אז אני יכול לבחור בה ואתה לא. אז החיים שלי הם יותר קלים. אתם יודעים, זה כמו במסעדות. מסעדה כשרה היא תמיד לא יכולה להיות יותר טעימה ממסעדה לא כשרה. היא תמיד או פחות טעימה או אותו דבר. למה? כי אם האוכל הכשר הוא, הוא האופציה היותר טעימה, אז המסעדה הלא כשרה תבחר את האוכל הכשר, אין לה בעיה עם זה. אלא שיש לה אופציה לבחור את האוכל הלא כשר אם הוא יותר טעים, מה שלמסעדה הכשרה אין אופציה. לכן תמיד, זה לא בדיחות הדברים האלה, זה חוק מתמטי. מסעדה כשרה תמיד תהיה פחות טעימה ממסעדה לא כשרה, או אותו דבר, או יותר יקרה. גם הכסף בסך פה תפקיד, אבל אם נגיד הכל עולה אותו דבר, אז היא תמיד תהיה פחות טעימה, פחות או שווה. זה אותו, זה כלל מתמטי, זה לא, אין פה רוחמות. ובמובן הזה, פסיקה לכולה באמת קצת מקילה על החיים, מקילה או לא מכבידה. כי גם אם פתחת האופציה שהיא כשלעצמה יותר מכבידה, אני תמיד יכול לא לבחור בה. אז זה לא מכביד לי על החיים, אלא מה? שאחרי שפתחתי את האופציה הזאת, יכול לבוא כלל הלכתי אחר, ולהגיד, אבל אתה חייב לעשות עכשיו את האופציה הזאת. אם היא כבר פתוחה, אז אתה גם חייב לעשות אותה. כמו הדוגמאות שהבאתי קודם. לכן הנושא הזה של כולה וחומרה הוא כל כך מבלבל. בשיעור הבא אני אנסה לצאת מכאן ולהביא אתכם לאיפה שהבטחתי לכם שנגיע. רק הצעד הראשון בדרך. הערות או שאלות? אוקיי, להתראות.
תודה רבה.